אנחנו נמצאים בהקדמה של הרמב״ם לספר המצוות בכלל השביעי, שהוא מקדים כלל ביחס לאופן מה ייכנס וימנה כחלק מתרי"ג המצוות. הכותרת של הכלל השביעי שאין למנות פרטי הלכות המצווה. זאת אומרת, כפי שהרמב״ם ירחיב בהמשך דבריו, שכאשר יש לנו במצוות מסוימות הרבה פרטים, אז הפרטים של המצווה הם כולם פרטים של אותה מצווה, ולא נחשב כל פרט כמצווה נוספת. ואפילו, כפי שהרמב״ם יגיד בהמשך דבריו, אפילו במצוות מסוימות שהתורה בעצמה מביאה את הפרטים, לא רק במצוות שבתורה שבעל פה יש לנו את הפרטים, אלא אפילו כאשר התורה שבכתב בעצמה מביאה את הפרטים של המצווה, אף על פי כן, הפרטים הללו לא יחשבו כמצווה בפני עצמה. והרמב״ם במהלך הכלל הזה יביא כמה וכמה דוגמאות של מצוות שיש בהם הרבה פרטים, ולמרות זאת זה הכל יחשב כמצווה אחת בלבד. אומר הרמב״ם כך, דע שכל מצווה היא משפט אחד מקובל. כל מצווה אפשר להגדיר במשפט אחד ברור, ומן ההקדמה הזאת, כאשר אנחנו נקדים ונאמר על כל מצווה משפט אחד ברור, מתחייבים ציוויים ועזרות רבים בהלכות המצווה. כל מצווה כוללת הרבה פרטים והלכות רבות, שבמצבים כאלה ההלכה תהיה ככה, או במצבים אחרים ההלכה משתנית, אבל הכל נגזר ממצווה אחת שהיא במשפט אחד ברור. המשל לכך, דוגמה ראשונה, אומר הרמב״ם, החליצה והאיבום. למשל, שתי מצוות, יש מצווה לחלוץ, דהיינו, אם יש אישה שבעלה לא עלינו נפטר ולא היו להם ילדים, אז אח של בעלה יש מצווה שהוא או ייבם אותה, דהיינו ייקח אותה לאישה, או לחלוץ אותה. החליצה זה כמו שאיזה פעולה של גירושין. אז יש כאן שתי מצוות, או חליצה או ייבום. אומר הרמב״ם, אין שתי מצוות ממצוות עשה, וזה אין בו מחלוקת, זה הרי ברור לפי כל מוני המצוות שחליצה זו מצווה ואיבום זו מצווה, אבל כשנתבונן בהלכות שתי המצוות האלה ממצוות עשה ומה שצריך לעשות בהן בהתאם להקדמות ההלכה, כאשר ניכנס לפרטים איך הלכה למעשה מקיימים את המצווה הזו של חליצה או את המצווה של איבום, יתחייב אז נבין מתוך הפרטים שיהיו מקצת אנשים חולצות ולא מתייבמות, ומקצתן מתייבמות ולא חולצות, ומקצתן או חולצות או מתייבמות, ומקצתן לא חולצות ולא מתייבמות. כשמסתכלים בפרטים, בגמרא, במשנה, רואים שיש נשים במצב מסוים שהן יכולות לעשות רק חליצה, יש כאלה רק איבום, יש כאלה שניהם, יש כאלה שניהם לא. זה ביחס לאישה, אותו דבר גם ביחס לבעל, דהיינו לאח של הבעל, שהוא צריך לעשות את האיבום או את החליצה, גם לגביו יש שינויים. וכן גם האנשים, כלומר היבמין, מקצתן חולצים ולא מייבמין, ומקצתן מייבמין ולא חולצים, ומקצתן לא חולצים ולא מייבמין, ומקצתן או מייבמין או חולצים. אז בפרטי ההלכות שקשורים לשתי המצוות האלה של איבום וחליצה, יש לנו הרבה פרטים והרבה דוגמאות והרבה אופנים שלא דומה דוגמה לדוגמה. וכן נמצא שהיבמות מקצתן חולצת מזה ומתייבמת לזה, ומקצתן חולצת מזה ומזה, ומקצתן מותרות לבעליהן ואסורות לאיבמיהן, ומותרות לאיבמיהן ואסורות לבעליהן. יש כל מיני סיטואציות של גדרי ההלכה שלפעמים בכלל מתירים ליבמה לחלוץ רק לאחד מהאחים, ולאחר אם היא יכולה לייבם רק לאח הזה ולא לאח הזה, יש בזה הרבה הרבה פרטים. ואסורות לאילו ואילו, מותרות לאילו ואילו. זה הכל, בתחילת מסכת יבמות יש בזה הרבה פרטים למצוות איבום ומצוות חליצה. ובמילא, בנוגע לענייננו. אם כן, אילו מנינו כל דין ודין מן הדינים האלה כמצווה בפני עצמה, היו דיני מסכת יבמות לבדה מגיעים ליותר מ-200 מצוות. ואין אף אחת מהן שאינה או עשה בפני עצמה או לאו. בוודאי שיש יותר מ-200 פרטים, ואין אף אחד מה-200 פרטים שאומרים זה עוד מצוות עשה, או שזה מצוות לא תעשה. שנאמר למשל, זו צריכה להחלוץ באופן כזה, או להתייבם באופן כזה, או נאמר, זו אסורה לזה, או אי אפשר לה להחלוץ או להתייבם כלל, אז אין מצב שכל פרט יחשב כמצווה בפני עצמה. אלא מה? זה מצווה אחת שקוראים לה חליצה, ועוד מצווה אחת שקוראים לה איבום. שתי המצוות האלה, יש להם יותר מ-200 פרטים, אבל לא נאמר שכל פרט ייחשב כעוד מצווה. וכך צריך להיות בכל מצווה ומצווה. מילא כל מצווה ומצווה אותו דבר, שהפרטים של המצווה לא יחשבו כמצווה בפני עצמה. כיוון שהדבר כך וזה ממה שאין במחלוקת, כשמדבר על פרטים שלא כתובים במפורש בתורה שבכתב, אלא חכמים למדו והבינו אותם, אז זה ברור לנו שהפרטים הללו לא יחשבו כמצווה בפני עצמה. הרי שהלכות המצווה, אף אם הן מפורשות בתורה, אין למנותן. ומילא מובן מזה שגם אם לפעמים התורה כן כותבת פרטים מסוימים במפורש, זה לא הופך את הפרטים לעוד מצוות. כי לא מפני שהכתוב בער הלכות אותה המצווה או תנאים שבה, נמנה אנחנו כל תנאי או כל פרט הלכה כמצווה בפני עצמה. וכבר טעו בזה הרבה, אומר הרמב״ם, יש ממוני המצוות שטעו בזה, שכן. כל מה שנמצא כתוב מונים, בלי להתבונן בעיקר המצווה ולא בהלכותיה או תנאיה. יש כאלה שכל מה שכתוב בתורה הם מונים כמצווה, אבל זה לא נכון, אומר הרמב״ם. יש לפעמים דברים שאומנם כתובים במפורש בתורה, אבל הם פרטים של מצווה. דרך משל, שכתוב, כאן הוא מביא הרמב״ם עוד דוגמה, אבל כאן זה כבר דוגמה מפרטים שהם עצמם כתובים בתורה, ולמרות זאת לא מונים אותם כמצווה בפני עצמה. שכתוב חייב בספר ויקרא. את מתמם, מקדש וקודשיו הנזכרים עמו, קורבן חטאת. כתוב בתורה שאם אדם היה תמם ונכנס לבית המקדש, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת, וזו מצוות עשה בלי ספק. אחר כך בערה כתוב מה הן הלכות הקורבן הזה. התורה בעצמה מביאה שאיזה קורבן בדיוק מביא, יש בזה שינוי מה שנקרא קורבן עולה ויורד. ואמר, התורה אומרת ככה, שיהיה כסבא או סעירה, חתחילה הוא צריך להביא כסבא או סעירה, ואם אין ידו מסגד המאה, אם אין לו כסף לקנות כסבא או סעירה, יביא שתי תורים או שני בני יונה. ואם לא יוכל, אם גם זה אין לו כסף, יביא עשירית עיפה סולת, וזהו קורבן עולה ויורד. הנה זה שהתורה מפרטת את שלושת האפשרויות האלה לפי הכסף שיש לו, אינו אלא ביור מהו הקורבן המוטל עליו. אך אין למנות כאן שלוש מצוות ולאמור, המצווה שציווה להקריב בהמה. ואחר כך המצווה שציוונו להקריב עוף, ואחר כך המצווה שציוונו להקריב עשירית עיפה. לפי שאינם שלושה ציוויים אלא מצווה אחת, והיא מהי המצווה אחת שיקריב קורבן על שגגתו, ואותו הקורבן הוא כך או כך אם אי אפשר בכך. אז במילא זה דוגמה שאומנם הפרטים כתובים בתורה, אבל אי אפשר למנות את הפרטים כמצווה בפני עצמה, אלא הכל נכלל במצווה אחת בלבד. עוד דוגמה מביא הרמב״ם, ומן הסוג הזה גם כן שגגת מצוות, אדם שעבר בשגגה על מצווה מסוימת, גם בזה יש בתורה פרטים, למשל. והוא שהכתוב אמר בויקרא, כתוב בתורה ככה, שמי ששגג ועבר על מצוות השם יקריב קורבן, וזו מצוות עשה אחת. והיא שיקריב השוגג חטאת. כמובן, בתנאי, לא על כל דבר שאדם עובר הוא חייב להביא חטאת, התנאי הוא, שתהיה השגגה בדבר שחייבים על זדונו קראת, זה רק בתנאי שאם הוא היה עושה את זה בזדון, הוא היה חייב קראת, אז באותו סוג אבון, אם הוא עשה את זה בשגגה, הוא מביא קורבן חטאת. עוד תנאי, ויש בו מעשה, כדי שיחשב שהוא עבר עבירה, זה על ידי מעשה שהוא עשה, זה לא אבון בדיבור או במחשבה, אלא דווקא במעשה, והיא מצוות לא תעשה, כמו שביארנו בפירוש הריות וקריטות, כמו שהרמב״ם בפירוש המשניות שלו מסביר את זה. אז זה מצווה שאם אדם עבר על מצווה, אז המצווה היא שהוא יקריב קורבן. אחר כך פירט הכתוב הלכות בעניין קורבן זה. התורה בעצמה נותנת פרטים בזה, וכתב עליו מקראות. יש כמה וכמה פסוקים בעריכות, שכותבים פרטים איזה סוג קורבן הוא יביא ותלוי מי הוא הבן אדם שעבר את העבירה. ואמר, כתוב בתורה ככה, אם השוגג מעם הארץ, אם הוא אדם רגיל, יקריב כסבא או סעירה, ואם הוא נשיא, יקריב סעיר, ואם הוא כהן גדול, יקריב פר. אז כבר יש לנו שלוש סוגי אנשים שונים שכל אחד מקריב משהו אחר. ואחר כך אומרים ככה, אבל אם השגגה דווקא בעבודה זרה, ואם השגגה הזו לא הייתה בשאר העוונות, אלא זה היה בעבודה זרה, אז יקריב השוגג סעירה בין שהוא נשיא או הועדי אותו כהן גדול. אז במייל אומר הרמב״ם, האם בגלל שהתורה נותנת את הפרטים ואומרת שאם הוא עם הארץ הוא מקריב ככה, ואם הוא נשיא הוא מקריב אחרת, האם בגלל זה הופך את זה לשתי מצוות? אך על ידי שינוי מיני הבאימות שמהם מקריבים את הקורבן, לא יהפך הקורבן האחד שהוא קורבן שוגג לרבים עד שיהיה מצוות הרבה. בוודאי שזה לא נחשב בגלל זה לריבוי מצוות, זה מצווה אחת שיש בה פרטים. שכן אילו היה הדבר כך, אם היינו מפרטים את זה לכל פרט למצווה בפני עצמה, היינו צריכים למנות גם כן את אומרו כסבא או סעירה כשתי מצוות. כתוב שאם אדם הוא מעם הארץ, הוא מקריב או כסבא או סעירה, אולי זה שתי מצוות, יש מצווה אחת להקריב כסבא. יש מצווה נוספת להקריב סעירה, בוודאי שזה לא יהיה שתי מצוות. וגם או למשל שכתוב שתי תורים או שני בני יונה, אז מה נעשה זה כשתי מצוות? ודאי שלא, ואין הדבר כן. אלא ציווי, קורבן ומצוות עשה. המצווה היא אחת, ושזה מביא לאותו הקורבן עצמו סעירה, ואחר מביא סעיר, זהו מתנאי אותו קורבן. ואין כל תנאי מתנאי המצוות נחשב כמצווה. הבן עניין זה היטב, כי הטעות בו נסתרת, לא ירגיש בה אל הנבון. מביא הרמב״ם דוגמאות נוספות לאותו עניין. מהסוג הזה גם אמרו יתעלה, כתוב בתורה שנערה מאורסה, אם זנתה בסקילה, והיא מבת כהן בשריפה. זוהי השלמת דין עונש אשת איש שזנתה. אילו פרטים שהכותרת היא אשת איש שזנתה. יש בזה פרטים. וכבר טעה בזה כל מי ששמעתי עליו. שכן מונים, יש כאלה שאומר הרמב״ם שהם טועים, והם מונים את זה לכמה מצוות. הם מונים אשת איש מצווה. אם אשת איש זנתה, אז בשבילם זה מצווה אחת. ונערה מאורסה, שאם היא זנתה, היא מקבלת סקילה, אז הם מונים את זה כמצווה נוספת. ובת כהן, אם היא זנתה, אז היא מקבלת צריפה. הם מונים את זה גם כמצווה נוספת. אומר רמם, ואין לדבר כן. אלא הוא כמו שאבהר. אומר רמם, זה מצווה אחת בלבד, ואני אסביר לך את העניין. והוא, שאמרו, התעלמה, שנאמר בעשרת הדיברות, לא תינף, היא מצווה אחת מכלל המצוות. הוא בא בקבלה ומקובל בתורה שבעל פה שעליו הזה עזרה לאשת איש. אחר כך בא כתוב אחר עזרה זו ובאר. אחרי שהתורה מזהירה לאשת איש שלא תנף, אז התורה אחר כך אומרת את העונש שעובר עליו זה יהרג. והוא אמרו זה מה שנאמר מות יומת הנואף והנואפת. עכשיו יש בזה פרטים. איך בדיוק ממיתים? אחר כך השלימה כתוב את תורת העונש הזה והתנה בו תנאים ואמר. שאמרו מות יומת הנואף והנואפת יש בו חילוקים, תלוי. אם אשת איש זו היא בת כהן, הרי נשרפת. ואם היא נערה מאורסה בתולה, הרי נשכלת. ואם היא בעולה ואינה בת כהן, הרי היא בחנק. אז זה הכל פרטים אבל של אותו מצווה שלא תנף. אבל אין המצוות הופכות לרבות על ידי פירוט סוגי המיטה. כי בכל זה, בכל האפשרויות שהבאנו, לא יצאנו מגדר איסור אשת איש. ובפירוש אמרו בסנהדרין הגמרא אומרת במפורש הכל היו בכלל נואף ונואפת. הוציא הכתוב את בת ישראל לסקילה ואת בת כהן לשריפה. מה הכוונה בדברי הגמרא? רצונם לומר בזה שאיסור אשת איש כולל הכל. והוא שאמר בו הכתוב מות יומת הנואף הנואפת. אלא שחילק הכתוב במיטה זו וקבע למקצתן שריפה ולמקצתן סקילה. אבל מה פתאום לומר שזה כל דוגמה זה מצווה בפני עצמה? מביא הרמב״ם עוד דוגמה, אבל אילו היה צריך למנות פירוט דין המצווה, מאחר שהוא נזכר בתורה, אם בגלל שהפרט מופיע בתורה זה סיבה לחשב אותו כמצווה בפני עצמה, אומר הרמב״ם, אם כך, היינו צריכים שלא למנות מכה נפש בשגגה גולה כמצווה אחת. הרי ידוע שאם אדם הורג מישהו אחר בשגגה, אז יש מצווה שהוא צריך ללכת לגלות, ואנחנו מונים את זה כמצווה אחת. אומר הרמב״ם, אם את כל הפרטים שכתובים בתורה למצווה הזו, היית מונה? היינו מגיע לא למצווה אחת, היינו מגיעים ל-16 מצוות. ורמב״ם מפרט את כל ה-16 מצוות שיכולים היו להיות כלולים במצווה הבודדת הזו. כיוון שהכתוב פירט הלכות מצווה זו, והיה לנו למנות כך מה שאמר הכתוב, הרמב״ם מפרט. ואם בכלי ברזל יכהו, מצווה אחת, והמצווה השנייה אמרו, ואם באבן יד אשר ימות בו יכהו. והמצווה השלישית אומרו, או בכלי יציאת אשר ימות בו יכהו. והמצווה הרביעית אומרו גואל אדם הוא ימית את הרוצח. והמצווה החמישית אומרו ואם בסיני ידפנו. והמצווה השישית אומרו או ישליך עליו בצדיה. והמצווה השביעית אומרו או באיבה יכהו בידו. והמצווה השמינית אומרו ואם בפתע בלא איבה עדפו. והמצווה התשיעית אומרו או ישליך עליו כל כלי בלא צדיה. והמצווה העשירית אומרו או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות. והמצווה י' א' אומרו ויפל עליו וימות והוא לא אויב לו. והמצווה י' ב' אומרו והצילו הידע את הרוצח. והמצווה י' ג' אומרו והשיבו אותו הידע אל עיר מקלטו. והמצווה י' ד' אומרו וישב באדמות הכהן הגדול. והמצווה ת' ו' אומרו ואם יצא יצא הרוצח. והמצווה ת' ז' אומרו ואחרי מות הכהן הגדול יושב הרוצח. זה הכל פסוקים שכדי להבין אותם צריך ללמוד אותם מבפנים בספר במדבר. פרק למדי, אבל כל הפרטים האלה הם פרטים בכל מיני מצבים שקשורים למכה נפש בשגגה. אז אם היינו את כל הפרטים לוקחים, וכל פרט מחשבים כמצווה בפני עצמה, אז כבר יש לנו 16 מצוות, אבל זה לא נכון. אילו עשינו כן בכל מצווה ומצווה, היה מניין המצוות מגיע ליותר מ-2000, ודבר זה ברור שהוא בטל. לפי שכל זה הוא פירוט המצווה, והיא, כל ה-16 פרטים שהרמב״ם פירט, זה פירוט של מצווה אחת, והיא מהי המצווה אחת? המצווה המנויה היא דין מכה נפש בשגגה. וזהו הציווי שנצטווינו לדון בו לפי דיני הכתובים האלה. וכך קרא השם משפטים, ולא קרא המצוות, ואמר, כתוב לגבי מכה נפש בשגגה, ושפטו העדה בין המכה או בין גואל אדם, על המשפטים האלה, זה הכל פרטים של מצווה אחת, ואי אפשר לחשב כל פרט כמצווה נפרדת. לסיום הכלל הזה אומר הרמב״ם, וכבר נתעורר בעל הלכות גדולות, ושם לב למקצת העניינים האלה, והתלבט בהם, והתחיל למנות פרשיות פרשיות, הוא באמת בעל הלכות גדולות, רוצה לחלק את המצוות לנושאים נושאים, פרשיות פרשיות, וכל נושא יחשב כמצווה אחת על כל הפרטים שבו. ואמר במניינו, לדוגמה, מה הוא מפרט, איזה פרשיות? פרשת נחלות, פרשת נדרים ושבועות, פרשת מוציא שם רע, וכך מנה הרבה פרשיות. אבל הרמב״ם אומר אלא שלא נתברר לו העניין הזה בשלימות, ולא השיגו, ולפיכך מנה באותן הפרשיות, מה שכבר מנה מקודם מבלי שירגיש בכך. הוא אומנם עושה איזושהי חלוקה, אבל לא חד עד הסוף. ולפי שנעלם מזולתנו הכלל הזה, בגלל שבעל הלכות גדולות. נעלם ממנו הכלל הזה השביעי שהרמב״ם אומר, הגיע לכך, מביא הרמב״ם דוגמה במה לפי דעת הרמב״ם טעה בעל הלכות גדולות, הגיע לכך שמנה במצוות צרעת 11 מצוות, ולא ידע שזו מצווה אחת. מצווה אחת הוא הפך את זה ל-11 מצוות, וזה מאותו סיבה, כי כל ה-11 מצוות זה בגלל שהם פרטים שכתובים במצוות צרעת, אבל זה הכל פרטים שהם פרטים והלכות של אותו מצווה, וכל מה שנזכר בכתוב אינו אלא פירוט הלכות ותנאים. והרמב״ם מפרט, הוא מתייחס כרגע למצוות צרעת, מה שהוא הביא כדוגמה. פירוש הדבר הזה, שאנו נצטווינו שצרעת אדם מטמאתו, ונעשה טמא וחייב בכל מה שחייבים בו הטמאים. במה חייב אדם שהוא טמא? להתרחק מן המקדש וקודשיו, ולצאת חוץ למחנה שכינה. אלא שאנחנו לא נדע איזה צרעת מטמא ואיזו אינה מטמא, לכן התחיל הכתוב לבאר ולפרט את הדין, שאם הוא כך הרי זה טהור, ואם הוא כך הרי זה טמא, ואם הוא במצב כזה מעמידים אותו זמן מסוים. ובפירוש אמרו, בספרה כתוב שהפסוק אומר לתארו או לתמו, אומר הספרה כשם שמצווה לתארו כך מצווה לתמו. הרי שהמצווה היא, מהי המצווה? המצווה היא רק שיאמרו לו תמה או תאור. זה המצווה. אבל פרטי הדברים שבהם יהיה תמה או תאור, אין למנותם, לא שייך למנות כל פרט. לפי שהם תנאים ופירוטי הלכות, כמו שאמר קודם. והרי זה כאומרנו, זה בדיוק אומר רמם, נביא עוד דוגמה, שבעל מום אסור להקריבו וזו מצוות לא תעשה, הרי אם יש באימה שהיא בעלת מום אסור להקריב אותה, זה מצוות לא תעשה אחת. אבל מה? אלא שנשאר לנו לדעת מה הם המומים. אך כלום נמנה כל מום ומום כמצווה? האם נמנה כל מום כעוד מצוות לא תעשה? אילו היה דבר כך, אם היינו מונים כל מום כמצוות לא תעשה ונפרדת, היה מניינם קרוב ל-70 מום. אז ברור שזה לא יהיה 70 מצוות. אלא כשם שאין לנו מונים את המומים, מה מהם מום או מה מהם אינו מום, אלא רק את העזרה שהוזרנו על בן מום, כך אין גם למנות סימני הצרעת. מה מהם תמה ומה מהם תאור, כל פרט לא יחשב כמצווה נפרדת. אלא שהמצורע תמה, זה מצווה אחת. וכל השאר הוא ביאור מהי הצרעת. ועל דרך זה, מביא את דרמם דוגמה נוספת בקיצור, ראוי למנות כל מין ומין ממיני התאומות כמצווה אחת. כל סוגי התאומות זה מצווה אחת, הפרטים של התאומות, הם פרטים, הם לא עוד מצוות, ואין מונים פירוט ההלכות של אותו המין מן התאומות ותנאיו, כמו שהתבהר ממנייננו. אבן כלל זה כי הוא עמוד התווך במה שאנחנו עוסקים בו.